שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ושלום גם לכם. היום אנחנו מזמינים אתכם לטייל איתנו אל סיפור שכולנו מכירים, אבל נרצה להעיר אותו באור חדש וללמוד ממנו הרבה דברים על החיים שלנו כאן ועכשיו. הסיפור שלנו היום זה סיפורו של יונה. מסתבר שזה הסיפור של כל אחד מאיתנו ושל כולנו ביחד. נרצה ללמוד מה התנ"ך בא לספר לנו במשלים הרבים שיש בתוך הסיפור הזה, ונרצה לראות איך, וזה הכי חשוב, הסיפור הזה יכול לעזור לנו לבנות את החיים שלנו כאן בארץ בצורה חדשה. איך להתקרב אחד לשני עד שנרגיש שכולנו כמו משפחה אחת גדולה, שיהיה בינינו חום, שיהיה בינינו קשר, לבנות בינינו אהבה, שהילדים שלנו יוולדו לעולם שנהיה שמחים שהם נולדים לתוכו, ונרגיש בטוחים שכולם רוצים בטובתם. אז תהיו איתנו, סיפורו של יונה, בזווית האינטגרלית, בזווית של קשר חדש בינינו. ניצה, בואי תפתחי את המסע שלנו.
אז קודם כל סיפור יונה, ואולי ככה בכמה מילים. אז הנביא יונה מצטווה על ידי אלוהים ללכת לנינווה, שהיא עיר אשורית, בירת אשור באותה תקופה, ולהודיע לתושביה ש... בקרוב הולכת להתרחש פורענות, זאת נבואת פורענות למעשה, מכיוון שהעם, האנשים, החברה, מתנהגים בצורה קשה מאוד זה כלפי זה.
איבדו דרכם.
איבדו דרכם, בדיוק. קוראים לזה מעשה חמאס. מה זה בעצם מעשה חמאס? שוד, גזל, עושק, כל הדברים הרעים שבין אדם לחברו.
חיים טוב, אבל...
ובצעד מאוד אולי שונה ומוזר, הנביא מחליט לברוח מהשליחות הזו, והוא עולה בנמל יפו על אונייה לכיוון תרשיש, ומטרה לברוח, לא למלא אחר השליחות שלו. האונייה שלו נקלעת לסערה קשה בים, ושם מתנהל איזשהו סיפור שאנחנו עוד נדבר עליו ככה לאט לאט, נפתח אותו פה במהלך התוכנית עם המלאכים, אבל בסופו של דבר לא הייתה ברירה, והמלאכים נאלצו להשליך אותו לים, כדי שהים יירגע והסערה תשכח, ויונה נבלה על ידי דג, ובמשך 3 ימים הוא ככה שואב בתוך הדג, מתפלל, ובסופו של דבר, סוף הסיפור הוא שהוא מגיע לאנשי נינווה, ושהוא מספר להם על הנבואה, ולהפתעתו הרבה, אנשי נינווה מקבלים את דבריו, נענים וחוזרים בתשובה. אז כל התהליך הזה אנחנו נעבור עליו לאט לאט ונבין כל היבט. היבט ראשון שאנחנו רוצים להבין פה, נושא הבריחה, התחמקות מתפקיד, התחמקות משליחות. אנחנו רואים שגם אנחנו, הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו יודעים שיש תפקיד שאנחנו צריכים לבצע, אפילו ברור לנו שאנחנו אפילו חייבים לבצע אותו, יש לנו נטייה לברוח ממנו, להתחמק ממנו. האמת שזה לא תמיד עוזר, או בדרך כלל זה לא עוזר, זה כאילו רודף אחרינו איפשהו, לפעמים אנחנו אפילו חוטפים משהו ככה על הדרך. למה זה בכלל קורה? למה אנחנו מלכתחילה בורחים מתפקיד, ולמה אנחנו גם צריכים לחטוף כדי בסופו של דבר לבצע אותו?
זאת אומרת, סיפור יונה הוא חוזר על עצמו. קודם כל צריכים להבין שבאמת כל הסיפור הזה הוא מתאר כל החברה האנושית, כל האנושות, בדרכה שהיא גודלת ומתפתחת על ידי האגו, יצר הרע, שמתפתח בנו, ואנחנו בסופו של דבר מגיעים למצב שאי אפשר יותר, אין לאן לצאת ממנו, אין דרך, אין מוצא, ובאמת חייב להיות כאן איזשהו כוח זר, מנהיג, מיוחד, שאומנם בעיר הזאת ישנם המנהיגים, אבל מנהיגים שלו, של העם הזה ושל העיר הזאת במיוחד, הם מנהיגים שהם בהתאם להעיר. כנראה שכאלו גם כן מושחתים ואנשים גסים, שהכל זה לפי הכוח, לפי השוט, לפי הבצע, ולפי כל מה שיש. עכשיו, מאוד דומה למה שקורה לנו היום, כן? בעצם האנושות שהגיעה לאיזשהו מבוי סתום ולא יודעת כבר מה לעשות, וכבר אין ברירה, אנחנו לומדים שבמקרים כאלה אי אפשר לצאת בעצמם מאותו המצב שהגיעו, שהגענו, נגיד במקרה שלנו, אלה צריך להיות כאן נביא. זאת אומרת, מישהו שיודע דרכו של הטבע. הנביא זה אדם שהוא, כתוב, מדבר עם האלוקים, רואה את האלוקים. זאת אומרת, יש כאלה נביאים שהם מדברים, שומעים, ואז כתוב, שמעתי, ויש נביאים שהם אפילו רואים, ואז נאמר, ראיתי. אז כאלו וכאלו, אבל בכל זאת זה האדם שהוא רואה את העתיד, שהוא רואה את הנולד, שהוא מבין מנגנון הטבע שבו אנחנו נמצאים, ולכן כל הדברים האלה בשבילו זה כמו איזו מפה פתוחה, והוא רואה מה יקרה אם אנחנו נמשיך, ואיך אנחנו יכולים להינצל מזה. ודאי אדם שנמצא בדרגה האנושית גבוהה, בהתפתחות פנימית גבוהה, יש לו צער מדרכנו, והוא רוצה להצלנו. זה הנביא. ואז מתוך זה שהוא, שגלוי לו וידוע מה יכול להיות ומה יקרה אם הכל נמשך כמו שעכשיו, הוא מגלה שיש לפניו שתי דרכים. או לברוח מהתפקיד, שהוא רואה שהוא יכול להיות שמסוגל, אמנם שזה מאוד מאוד בלתי מציאותי, לצאת לרחובות ולצעוק לכל העולם, דרך כלי תקשורת שלא שומעים, דרך אולי ארגונים שמבזים אותו, דרך כל מיני אנשים שצוחקים ממנו, דרך לא חשוב מה. אבל שאין ברירה וחייבים את זה לעשות, ואז הוא משתדל, ואז נאמר כאילו דרך הסיפור הזה, שאם, בסופו של דבר כמו שקרה עם ינה, שאם הוא מגיע לזה, ובאמת מבצע את תפקיד, האנשים פתאום נשמעים, הם שומעים, הם מרגישים ומבינים, שהוא אומר משהו ש... רק כך אפשר להינצל מהשבירה, מהמוות, מטוב עבור, והם חוזרים בתשובה. זאת אומרת, הם מתחילים להרגיש את הדברים שלו, מקבלים אותו, וכל הפחד שלו היה סתם, ובקיצור הוא מגיע לביצוע של המשימה. עכשיו... מהי המשימה, מה האנשים האלו באמת צריכים לעשות, אז אנחנו יודעים שכל התהליך שאנחנו צריכים לעבור מתחילת הבריאה ועד סיום, עד סוף הבריאה, שהאנושות, אמנם שהיא מתפתחת לידי אגו שלו, שהוא מבדיל בינינו, היא צריכה יחד עם זה להתפתח לחיבור. ואהבת לרעך כמוך. במילים כאלו אנחנו מביאים את הכלל של הטבע, כלל גדול שבתורה כתוב, אז התורה זה הטבע. אלוקים בגימטריה, הטבע. ולכן, מה שהם צריכים לעשות, צריכים להיכנס בקשר ביניהם, כזה שלא יהווה שום מחיצה בינם לבין כל הטבע. דומם, צומח וחי, מקיימים חוקי הטבע בצורה אינסטינקטיבית, אין להם לא טוב ולא לא, לא רע, כמו שכתוב, חיה אינו טועה, והבני אדם הם כל הזמן טועים מפני שמה שהם... מה שמכוון אותם, מנווט אותם, זה היצר הרע. ולכן הם כולם נמצאים, כמו שכתוב, כיצר האדם, וכך כל היום, וכך כל רגע בחיים, רק עושים כל הרע זה לזה, ובסך הכל לכלל הטבע. ולכן כל התיקון שלנו הוא להתעלות מעל הרע שלנו, מעל הרצון הרע, ולהשתדל לעשות בצורה הפוך. ואיך הפוך? להתחבר מעל הרצונות לשלוט על הזולת, לגרום רע לזולת, במקום תאווה, כבוד, שליטה וכו', כל מיני הדחפים האלו שמרחיקים בינינו, שדוחפים כל אחד... לנצל את הזולת, אז במקום זה להגיע לחיבור, לפי הכלל הראשון, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זאת אומרת, אני יכול לבדוק כאן מאוד פשוט, איך להתייחס לזולת. אם אני כל פעם, כאילו כמו בגד שאני מודד בחנות, מתאים לי? לא מתאים לי. כך אני צריך למדוד כל פעם את המעשה שלי, מחשבה שלי כלפי הזולת. לי זה מתאים יהיה או לא, אם כך התייחסו עליי. וזו בדיקה פשוטה מאוד. אז בדיקה אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, היא כזאת. וגם כן, שלב הבא בחיבור בינינו, זה כבר ממש חיבור. כי השלב הראשון, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, זה רק ניתוק מהאגו. ולהגיע למצב הניטרלי. כמו שאני מעביר את ההילוכים באוטו, אני מעביר קודם לניטרלי, ואחר כך להילוך הבא. כן? אז אותו דבר כאן. אני הולך מהאגו שלי, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה ניטרלי, אני לא עושה לא טוב ולא רע לחבר, לחבר זה נקרא כל אחד שבעולם, ואחר כך ההילוך, שאני נכנס להילוך הבא, שאני כבר מתקדם לקשר, זה בצורת, ואהבת לרעך כמוך, זה כבר מעשה עצמו, מעשה הטוב כלפי הזולת. גם אותו אני בודק בעצם על עצמי, האם אני נהנה מזה, אם היו עושים לי כך או לא. ולכן אני רוצה שאדם הוא בסך הכל יכול לפי מה שיש לו, לפי היצר הרע שלו, לבדוק איך בונים מעל היצר הרע יצר הטוב. אין? אם אני ביצר הרע שלי בודק, אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך, נגיד מה שאת שומרת על עצמך, ואחר כך אני בודק על עצמי מעשים כאלה, אל תעשה ואהבת רעך כמוך, אז האגו שלי עונה לי. פתאום אני מרגיש שהאגו שלי הוא לא נברא סתם, הוא דווקא מפני שעליו אני כבר מוכן למדוד ולבדוק את המעשים הטובים שלי. אני צריך רק להפוך, ונהפוך הוא, וכבר הכל יהיה בסדר. לחוכמה הזאת, לשיטה הזאת, לטריק, בוא נגיד כזה, שהוא מאוד פשוט, אבל פסיכולוגי. אין? היונה היה צריך, הנביא צריך לבוא וללמד את העם, את האנושות, את הננווה במקרה כזה. אין? ודבר הזה הוא נקרא אצלנו חינוך האינטגרלי, הוא לא פשוט, צריכים אנחנו באמת להשתדל מאוד לעשות זאת, עד שמביאים את זה לבני אדם, אבל העיקר לא לפחד, שדווקא היונה, לא מן הסתם כתוב, שאנחנו צריכים כך ללמוד את זה ממנו. עכשיו, גם כן בתור הקדמה הייתי אומר שאנחנו כחזרה בתשובה, הכוונה מהיצר הרע, שנאת חינם ותחייה מכולם וכל המצב הנוכחי שבאנושות ובין כולם לכולם, לעבור ליצר הטוב, זה נקרא חזרה בתשובה. כן? להיות במקום שונא, במקום דוחה, במקום סתם אדיש לכולם, להיות טוב, יפה, אוהב, זה נקרא חזרה בתשובה.
זאת אומרת, חזרה בתשובה זה בעצם שינוי היחסים בתוך מערכות
הקשר
שלנו בין בני אדם.
כן, בדיוק.
זאת אומרת שאם היום אנחנו נמצאים בחברה שהיא ככה לא מתחשבת ונגיד לא נגיד עושקת או...
צריכים עוד להכיר שזה כך, כי אנחנו אפילו עוד לא מכירים שזה כך. חושבים שזה לא נורא, אנחנו לא עד כדי כך, אנחנו בסדר. אם אני שומע מה שמדברים אנשים ברחוב, הם לא מרגישים, אין אדם רואה רע לעצמו, הוא ממש ככה. הוא חושב שהוא בסדר. נו, כמו כולם. לא יכולים להיות כולם טועים כאן, לא יכול להיות, כן? שכולם טועים. אז גם אני ככה. זאת אומרת, העם לא טועה כאילו. זה מה שמקובל לעם, זה נקרא נורמה, וככה, המקובל על כולם. אז אנחנו קודם כל צריכים להבין שבעצם החזרה בתשובה היא בזה, שאנחנו חוזרים מדרכנו הרעים, מהיחס הרע לכולם ליחס הטוב לכולם. ולזה יונה צריך לעזור לכל בני האדם לעבור מיחס הרע ליחס הטוב.
אז למה הוא בורח מזה?
כי קשה, כי בלתי אפשרי נראה. כי היצר הרע האנושי הוא נראה כל כך, כל כך רע. לא כלי תקשורת, לא ממשלות, לא אנשים חכמים, לא פילוסופים, אנשי תרבות, אנשי חינוך, סתם בני אדם, אף אחד לא שומע, לא רוצה לשמוע מה שאומרים. שבאמת אנחנו צריכים לנענע את עצמנו, לעשות חשבון נפש. הסימן של חשבון נפש אצלנו, אצל עם ישראל, זה יום הכיפורים. ככה זה נהוג. כולם הולכים ביום הכיפורים, רובם לפחות הולכים ביום הכיפורים לבית הכנסת, שם אנחנו נכללים באיזה תפילה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל אנחנו חושבים שאם אנחנו יחד כולנו נעשה את הפעולה הזאת, אז כתוצאה מזה אנחנו מביאים על עצמנו איזה כוחות הטובים, גורל הטוב. זאת אומרת, יום הכיפורים זה סימן של החזרה בתשובה, שאנחנו מנקים את עצמנו מהרע ומשתדלים, גם כן מבטלים נדרים הקודמים שלא קיימו, קיימנו ולוקחים איזשהו על עצמנו חשבון לעתיד וההתחייבויות לעתיד להיות הטובים. ומה שמעניין, יש מנהג מאוד מיוחד לקרוא בהפטרה של יום הכיפורים, מפטיר יונה, דווקא הסיפור הזה. וזה לא סתם, שאנשים לא מבינים בכלל בשביל מה ולמה. ויש עוד מנהג מאוד מיוחד שקונים את זה בהרבה כסף. כי אנשים אומרים כך, לפי המסורת שלנו, שמי שקונה מפטיר יונה, יהיה לו הצלחה בעסקים. מה הם העסקים של בן אדם שמצליח, לפי האמת התורה, שאדם מצליח בתפקיד היונה?
זאת אומרת,
אנחנו
למלא,
שכחנו על זה. אלה תמיד שיחות. בדרך כלל מגיעים תחרות לקנות תפקיד יונה בין אנשים עשירים, הם משלמים הרבה כסף, ממש הרבה, שומעים לפעמים שזה מיליוני דולרים קונים באמריקה מפטיר יונה, כי בזה מובטח לאדם שבשנה הקרובה הוא יהיה עשיר מאוד. אנשים לא מבינים, סליחה, אני, במה היא העשירות? במה היא ההצלחה? וחושבים שזה להרוויח, להצליח, ככה, בגדול, עם האגו שלו. הם לא מבינים שהתפקיד הזה הוא בעצם להצליח במשימה. במשימה שלנו, של עם ישראל, להציל את עצמנו ואת כל העולם, כמו אותו העיר הננווה הגדולה, היפה, אבל השקועה בכל הרע. אז אנחנו רואים עד כמה שהחכמים, הם סידרו את הדברים האלה לנכון, אפילו אנחנו לא מבינים מאיפה זה ולמה. וכך זה מקובל בעם, שזה ממש להצלחה הגשמית, החומרית. בלי להבין את הפנימיות שבסיפור. אז מה הסיפור עצמו? אחרי שמגיעים היחסים כל כך בין בני האדם בעיר ננווה למעלה מכל הגבולות, למטה מכל הביקורת, בניגוד לחוק הכללי של הטבע, של החיבור והאהבה, ו...
מה המשמעות של שוד וגזל בחברה באמת, ביחס לחוקים האלה של הטבע שאתה מדבר עליהם? מה זאת אומרת?
האנושות מתפתחת לפי חוק הטבע. אנחנו רואים את זה לפי מה שאנחנו חוקרים, שכל הטבע הוא חוקים, זה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, לא חשוב לאן שאנחנו לא מסתכלים, כמה שאנחנו, אם אנחנו מביטים נכון מסביבנו, אנחנו מגלים חוקיות. מה זה חוקיות? איך זה קשור לזה וזה לזה וזה לזה, באיזה צורה, אם אני מקרב, מרחיק, מבדיל, מחבר דברים, מה מזה אני מקבל. זאת אומרת, כל החוכמה שלנו זה מחיבור של כל מיני תכונות, דת, תבונות, שמגיע לנו מהטבע. וזה מה שאנחנו לומדים בפיזיקה, זה בין החומרים הדוממים, בכימיה זה גם כן, אבל כבר מולקולות, כבר, כן, ביולוגיה, זה כבר תאים חיים, וכן הלאה, וכו' וכו'. זה תלוי מקרו, מיקרו, אבל בכל זאת, זה בעצם כל המדע. מה היא מדע? התחכמות אחרי הטבע. זה מדע וטכניקה, טכנולוגיה, לא יותר מזה. אנחנו לומדים מה שקורה סביבנו, ומשתדלים להוציא מזה איזושהי תועלת לעצמנו. איך להשתמש בחוקי הטבע? בצורה שמביאה לנו תועלת, לאגו שלנו. אבל איך שלא יהיה, האנושות מתפתחת על ידי האגו, ואנחנו רואים שיש בזה חוקיות. אין ברירה, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אנחנו רואים עם הביטים לאחורה, אנחנו רואים שאנחנו עברנו איזשהו דרך. דרך הזאת על ידי התפתחות האגואיסטית, ואז אנחנו בהתאם לזה מתקרבים זה לזה, מתרחקים זה מזה, אנחנו חיים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה נפגשים פתאום, למה מתרחקים, מה קורה, איזה מחשבות ורצונות עולים בכל אחד ואחד, אבל בסך הכל אנחנו רואים שיש בזה איזה זרימה גדולה רחבה. ולכולם יש שם מקום, והיא בעצם הזרימה שלוקחת אותנו בדרך הזאת, בצינור של ההתפתחות, וסך הכל ההתפתחות הזאת, אם אנחנו לומדים מהתפתחות של דומם, צומח וחי, ומוסיפים לזה דרגת האדם המדבר, שאותו אנחנו לא יודעים מה קורה לו. אז מדרגות דומם, צומח וחי, אנחנו רואים שאנחנו חוקרים את הטבע, שכל הטבע נמשך לאיזון, לרוגע. כל מה שנעשה, אם אנחנו ניקח באיזשהו רמות, כל הפעולות של הטבע, בין החלקיקים האלמנטריים, בין הגושים הגדולים שבגלקסיות, בעולם הביולוגי וזואולוגי, כן, חי, אנחנו רואים שהכל בסופו של דבר מגיע לאיזושהי התפתחות ונמשך לאיזון. וכאן אנחנו לכן יכולים לראות שהאיזון שחסר בתוך הטבע, שכל החלקים שלו הולכים ומתפתחים לקראת האיזון, לקראת הסדר מסוים ביניהם, חוץ מאדם, חוץ מהחברה האנושית. החברה האנושית היא מתפתחת בצורה שהיא רק מתפזרת, רק עושה בלגן, כאילו בניגוד לכל גישה רציונלית, שאנחנו אוכלים את עצמנו, אנחנו אוכלים את כדור הארץ, אנחנו ממש מלכלכים עליו, אנחנו סותמים לעצמנו חיים הטובים, אנחנו לא מסוגלים לסדר את החיים היפים בינינו, לא במשפחה, לא כלפי ילדים, לא כלפי הורים, לא כלפי בכלל. אנחנו כאילו כמה שיותר מתפתחים, נעשים יותר ויותר הפוכים לפי מה שאנחנו צריכים להיות. זאת אומרת, הרעיון שלנו הוא צריך להיות כאילו להגיע לחיים מאוזנים, יפים, טובים. אנחנו כל שנה יותר מושחתים, כל שנה אנחנו מייצרים יותר נשק, כל שנה אנחנו כאילו מתפתחים לצורה הפוכה.
אז ננבי כאילו סמל השחיתות והרוע האנושי?
כן.
אוקיי.
שבעצם ההתפתחות היא שלילית. שלילית. שכל השכל וכוח שלנו, אנחנו, ולא שאנחנו מסוגלים לעצור את זה אפילו. אבל כולו, כולו, כל, כל ההתפתחות שלנו, כולה היא כאילו לכיוון הרע. שאנחנו מפחדים ממחר. והמחר הזה אנחנו עושים. כבר עכשיו אנחנו מגלים שאפילו כל אותם מכות הטבע שמגיעות עלינו, שם הוריקנים, צונמי, שם קור וחום, מי יודע מה יקרה מחר, גם זה אנחנו בעצם גורמים. זאת אומרת, האנושות בערע של, ש, 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 שלה, ביצר הרע, בהתפתחות הרע, מגלה את עצמה בעצם כהסיבה לכל האסון שאליו מתקרבת, ולא יכולה לעצור את עצמה. ואז במקרה כזה אנחנו צריכים איזשהו כוח חיצון שהביא אותנו לאיזה מין, שיעצור אותנו, שייתן לנו איזה יכולת לראות את הדבר הזה, ואנחנו גם כן רואים שדבר הזה הוא רע, אבל אין לנו ברירה. אנחנו מגיעים למצב, כמו שכתוב, נאכל ונשתה כי מחר נמות. ואז אנחנו צריכים למנהיג כמו יונה, שיכול לבוא אלינו ולהסביר לנו מה לעשות.
אז זה היה התפקיד שהוטל עליו בעצם?
כן, אוקיי. יונה. נו.
ואז אמרת שבגלל
תשמו.
יונה, אוקיי. ואז אמרת שבגלל שהוא רואה שכאילו, מה הוא מפחד? הוא מפחד שאין לי מי לדבר, שאף אחד לא יקשיב לו, כן? שאף אחד לא יקבל את דבריו, ואז הוא כן, בורח.
כן.
הוא בורח. בוא נתקדם עם הסיפור ונראה מה אפשר להמשיך ללמוד ממנו. הוא בורח, הוא לא סתם בורח, הוא בורח אל הים. למה הוא בורח אל הים? למה הוא מרגיש שבים דווקא הוא ימצא מפלט?
פתוח. אין בני אדם. כולם מלאכים. מלאכים זה מין מלאכים שנמצאים באונייה, שהיא תלויה בכוחות שלהם ובכוח הים, בכוח העליון. שהם כולם מבינים שהם צריכים להיות תלויים זה בזה, שאם יש ביניהם חיבור, אז הם, בקיצור, ההצלה וההצלחה שלהם תלויה בחיבור ביניהם. כן? זה ברור לנו. בתוך הים אין לך שום דבר. שם שום שוחט ושום תחכום לא יעזור, אלה כולם חייבים בהרגשה. כולם צריכים להרגיש שהם נמצאים בידיים, כל אחד נמצא בידיים של כולם. אתה לא יכול לברוח. כל אונייה זה כאילו כדור הארץ קטן, בחברת האנושות הקטנה הזאת, וזהו. ולכן בניגוד לנינווה, באונייה יש חוקים אחרים. אפילו שפתאום הם נקלטים בסערה גדולה מאוד, והם שואלים את עצמם, המלאכים, למה זה קורה לנו? לא יכול להיות שקורה לנו משהו רע, אלא אם כן ישנו בענייה שלנו מישהו שהוא מאפר חוקי הכיבור בינינו. ואז הם נזכרים שיש להם איזה הפסנג'ר הזה, מטייל בים, אבל לא יודע איך להגיד, אבל לא מהחיבור, כן? ולא יכול להיות שביניהם יש איזה כוח הרע, מחשבה רעה שמזמינים את השערה, אלא דווקא הוא. לא יכול להיות מישהו אחר. אז מוצאים אותו מעמקי הענייה, כן? ושואלים, תגיד, מי אתה? מה אתה? מה קורה? כן? מה הוא אומר? אני היהודי. כאן כבר ברור מה קורה. כי היהודים זה דווקא, למה יהודים? דווקא הוא צריך להביא את החשבון נפש הנכון, וכוח הנכון לחיבור, ולא עושה זאת. שבזמן הסערה, שכולם מתפללים, וכולם מבקשים, מתוך החיבור שלהם, שהסערה תעבור, הוא הולך לבד, והולך לישון. לא סתם. תראה איזה נביא, כן? עד כדי כך.
מה זה הולך לישון בעצם?
מתנתק מכל החברה הזאת שנמצאת באונייה. מתנתק מכל החברה האנושית. הוא ממש בכוונה רוצה לעזוב את התפקיד שלו, שזה מאוד דומה למה שהעם ישראל עושה היום.
שהוא ישן?
ישן, ישן. ועוד איך ישן? יש שני צורות שינה. יושן העם, זה כמו במקרה עם יונה, וישן אלוקה, כמו שזה היה במגילת אסתר. נו, פעם אנחנו נעשה אולי השוואה ביניהם. ואז יוצא ש... ממש הם שואלים אותו, כי לא יכול להיות מישהו אחר, אבל רוצים שהוא יעשה חשבון נפש, כי להם ברור מה קורה. והוא אומר, כן, זאת שערה בגללי, אין מישהו אחר, והם מבינים שזה כך. כן? ואז תזרקו אותי לים. הם בעצמם, עד כדי כך, הם מחוברים, שהם לא מבינים איך אפשר לזרוק את הבן אדם מאונייה לים, אבל ברגע שזורקים אותו, בכל זאת, הוא מצווה, כן? אז, זאת אומרת, מה מצווה? אם ברגע שהאנושות הולכת להיטבע בעמקי הים, האונייה הזאת היא מהווה כן. אותו...
סמל האנושות, כן. כן, בחברה.
אז הוא כאילו חוזר לתפקיד, כי אין לו ברירה. כאן הוא נמצא מול האמת שבגללו זה קורה.
זאת אומרת, הוא ברח לא כל הוא... הזמן מהאמת למעשה,
כן, כן.
ופתאום המציאות גרמה לו לראות חברה במצוקה שעוד רגע כולם הולכים לטבוע.
כן, והוא בעצם אשם בזה.
והוא אשם בזה.
כן, אז תזרקו אותי לים והכל ירגע, ובאמת ברגע שזורקים אותו לים, הכל נרגע. ואז המלאכים האלה, הם לוקחים על עצמם כל מיני חשבונות, תיקונים, מטרות, וזאת אומרת האנושות מצילה את עצמה בצורה כזאת. שמה קורה? שאז סיפור עם הדג, זה אני לא יודע אם אנחנו, זה כבר סודות התורה, אני לא יודע איך להסביר את הדברים האלה.
זה משל, כן? זה לא
זה משל,
סרטים של הוליווד שבן אדם חי בתוך
דק. כן, אבל דק זה הכוונה שאין לו ידיים ורגליים, שיש לו סנפירים, שזה סנפ, אור, זה הרבה כאן סימנים. והוא נמצא בתוך הדק הזה, זאת אומרת, איך הוא ניצל, ש... דג זה חיה, אבל זה לא חיה, זה בעצם, זה לא
זה סמל, הדג, זה סמל למשהו, כן. כן.
החיה שחיה בתוך המים, שמים זה הופך להיות, מים זה חסד, וחי שנולד, שחי בתוך החסד, אז ככה יונה עובר שלבי החיזוק בתוך הים, זה כמו תיבת נוח שגם כן דומה לזה, שנמצא בתוך המים, במי המבול. ואז הוא מתחזק מזה ויוצא לחוף הים, והולך לנווה ומציל את הנווה, והם שומעים בקולו, והכל זה נגמר בזה שכולם חוזרים מדרכי הרעים, ומגיעים לחיבור ו... למטרת הבריאה, זאת אומרת להיות כולנו מחוברים כאיש אחד בלב אחד, באהבת הזולת.
הייתי רוצה טיפה להתעכב על הים. אמרת קודם, שאלתי אותך, למה הוא, כשהוא מחליט שהוא בורח מהמשימה, הוא בורח לים. שאלתי אותך למה לים, אמרת כי הים זה פתוח, זה בלתי מוגבל.
אבל יכול להיות
יש בים,
הצלה,
בדיוק.
ויכול להיות מהים הבול.
בדיוק, לקחת לי את המילים. ים, בוא נעזור רגע, בוא נשים רגע את יונה והספינה שלו, דיברנו על זה, בוא נשים את זה רגע בצד. עכשיו אני רוצה לדבר רק על הים.
כן.
יש בטבע הרבה דברים שאתה מרגיש שיש להם עוצמה, אבל יש איזושהי תחושה, נגיד לי באופן אישי אני מדבר, כל אחד ואיך שהוא מרגיש, יש איזושהי תחושה שים, זה כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו, אולי הדבר הכי עוצמתי שיש בבריאה. עכשיו, יש בו שני הפכים בים. מצד אחד הים זה רוגע, זה שלמות, זה הרמוניה, זה זה זה. ומצד שני פתאום הוא יכול להתהפך ולהיות מכה, להיות, הנה אפילו הביטוי פה בסיפור שלנו, הים זועף. הים זועף והים נרגע. מה זה הדבר הזה? מה הסיפור של הים שהוא מכיל כל כך הרבה דרמות ו אני לא יודע אפילו איך לבטא, אתה בטח מרגיש מה אני שואל, אני לא יודע אפילו איך לבטא את זה, מה זה ים? מה הכוח הזה של הים? ויותר מזה אני רוצה לשאול, מה זה מסמל? מה זה בא ללמד אותנו שדווקא במשל הזה של יונה, הכל בים שם, מה פה קורה עם הים?
יש שני דברים בטבע שמשתנים מהר על ידי כוח הזר. זה אוויר שיכול להיות מציל מהמוות, מביא לך רוח חיים, ויכול להיות שזה יכול להיות משהו כאוריקן, כטורנדו, כמשהו השובר וממית. אותו דבר מים. הם על ידי כוח הזר שמצטרף למים, יכול להיות מים יפים, טובים, כמו מים שבתוך הרחם שאדם גודל בהם, כמו כל המים שאנחנו גדלנו בתוך הים ויצאנו מהים, על ידי התפתחות כך באבולוציה שלנו. ומים כמו שאנחנו רואים אותם, שזה יכול להיות צונאמי, זה יכול להיות ממש מקרה ש... ואפילו בעתיד אנחנו אומרים שמגלים שהאוקיינוס יכול לעלות ולטבוע אותנו ממש בעמקים שלו. אז מה כאן קורה? גם עם אוויר שיכול להיות יפה וטוב או מאוד רע, וגם הים שיכול להיות ים שמביא חיים וים שמביא מוות, שזה הצטרפות הכוח או טוב או רע לאוויר ולמים. והכוח הזה שמצטרף לטוב או לרע, זה תלוי במעשה האדם. דומם הוא נשאר דומם. כן? יש בו גם כן כוח הפנימי, שזה אש, כן? הפנימי שבדומם, אבל זה, גם זה, זה סיפור בפני עצמו. אבל מצד הטבע, אנחנו רואים שתי כוחות האלו שכל הזמן משתנים וכל הזמן מביאים לנו או חיים או ההפך, או מוות. ועד היום זה כך. ואנחנו לא יכולים לשלוט עליהם. אנחנו בסופו של דבר, כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים יותר לבנות מגן נגדם. אנחנו בונים קירות בית, אנחנו בונים איזה אקלים מלאכותי בתוך הבית, אנחנו בונים אוניות גדולות או אוניות שתחת המים, צוללות, ועוד ועוד ועוד. אבל בעצם אנחנו מאוד מפחדים משינויי הטבע שהם תלויים בכוח טוב או רע שמתלבש במים ובאוויר. כי מים ואוויר זה בעצם צורות שבהם אנחנו, בתוכם אנחנו קיימים. בתוכם. גם כן שאנחנו עכשיו, שאני מרגיש את עצמי עכשיו, שלא קיים בתוך המים, אני תלוי כולי במים. מים עליונים, מים תחתונים שכתוב בתורה. אני תלוי באוקיינוסים האלה שאני לא מרגיש, אני יכול לחיות באמצע המדבר, ואני לא מבין עד כמה שאני תלוי באוקיינוס. שזה בעצם שני שליש שטח כדור הארץ מכסה, וקובע את הכל. אותו דבר אוויר, השינויים האלה שבאקלים, לחצים וכו'.
אמרת, מאוד מעניין, אני רוצה רגע שלא תתקדם, כי יש פה נקודה מאוד מעניינת. אמרת מאוד מעניין שגם אוויר וגם מים יכולים לבוא אלינו בטוב או ברע. ואמרת שיש את הגורם האנושי שהוא נמצא כאילו בתווך ומטה את הקף. האם הם יבואו אלינו איתני הטבע בטוב או ברע?
כן, זה בדיוק רוצה... אנחנו עכשיו מיום ליום מתחילים יותר ויותר לגלות את התלות שלנו בזה.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לחזור, עזבנו רגע את הסיפור, כן. ועכשיו אני רוצה לחזור אליו ממקום מהר, אחרי שהסברת לנו שפה יש בתווך את האדם. המשל הזה של יונה מספרים לנו חז"ל שמה שהיה עם המלאכים, אמרת שהמלאכים הם היו כל כך מהוברים שהם לא הבינו איך אפשר לזרוק בן אדם למים. אצלם אין בתפיסה כזה דבר בכלל להשאיך מישהו למים. ויונה אומר, אין ברירה, כן, אתם חייבים.
והם מיד מתוך החיבור שלהם הבינו שמישהו כאן אצלנו באונייה...
כן, מפר את
החיבור.
אוקיי, ואז הרי שהבינו את הכל והכל התברר, בכל זאת, כמו שתיארת, הם לא מסוגלים לזרוק אדם למים. אין אצלם בתפיסה כזה דבר. ובכל זאת, אחרי כל הבירורים שמתברר שאין ברירה, מספרים לנו חזל שהם מורידים אותו למים. עוד לא זורקים, מורידים אותו למים, הים נרגע.
כן.
מעלים אותו בעזרה, הים עוד פעם נכנס לאכזריות. מורידים אותו למים, הים נרגע. מעלים אותו עוד פעם, הים נכנס לאכזריות. ועכשיו שאתה אומר לי שתשמע, הגורם האנושי נמצא כאן באמצע, אז אני מרגיש שיונה מסמל לנו כאן, יש פה איזה נמשל מאוד מאוד חשוב, שאנחנו כאן נמצאים, שכאילו לא לייחס את הזעף או את הטוב לים, הים בעצמו הוא לא טוב או לא רע כלפינו, אלא אנחנו...
הגורם האנושי, נו, כן? אמרת נכון.
זאת אומרת, איתני הטבע הם בעצם
תוצאה. ואנחנו בצורה ישירה משפיעים על הטבע. כן. על הגורל שלנו.
איך המלאכים תפסו את זה? זה מה שמעניין אותי. הם היו חכמים פי אלף מיונה יוצא. כי הוא כאילו הבריז מהזה שלו. לא יודע, אולי הוא היה אדם חכם, אבל כאילו ברגע האחרון עשה ויברח, מה שנקרא. והם כאילו באיזשהו תום, באיזושהי תמימות, באיזושהי פשטות, כמו שאמרת, מלאכים בים, מרגישים בדיוק מה קורה. מאיפה יש להם את החוכמה הזאת שהם מריחים, כמו שאמרת, מריחים שכנראה יש משהו ש... מאיפה החוכמת חיים הזאת שיש להם? לאנשי הים. למה גם, מה רוצים בזה להראות לנו? שדווקא לאנשי הים הפשוטים, כאילו, מה זה מלאכים בינינו? אם לא...
אם אתה מדבר עם המלאכים, היום זה כבר קצת אחרת, היום זה הכל טכניקה, טכנולוגיה, אבל לי היה חבר שהיה כל החיים שלו בים, קפטן כזה ממש מהוותיקים, אז הוא היה מדבר בצורה מאוד מאוד, הם מדברים בצורה מאוד מיוחדת, ימאים.
מה זאת אומרת?
מי שנמצא כל הזמן בים ומרגיש את הים, ונמצא ככה פנים מול פנים עם הים, יש לו תפיסת החיים, תפיסת העולם, יחס לחיים, לגורל, אחר לגמרי.
במה היא שונה למשל מהתפיסה?
הוא מרגיש את עצמו מול הכוח העליון. זה לא חשוב לאיזה אומה או דת או שייך, יש להם איזשהו מין... הרגשה שכך הם יותר אמיתיים, הם יותר, זה סיפור מאוד מיוחד גם כן אם אנחנו נתחיל עם האלו, הפיראטים האלו וכל הימאים מימי הקדם עד היום, אבל יש ביניהם חיבור מיוחד, ולכן מתוך החיבור שהם מגיעים לחיבור. בתוך החיבור הם מרגישים את הכוח שלהם, הדדי, שכל אחד הוא מוכן לעשות הכל עבור כולם, אחרת אונייה לא מחזיקה בעמקי הים, כן? חייבים להיות כאן, כל אחד מוסר את עצמו ממש למען החברה, ואז בצורה כזאת הם מתחילים להרגיש את הכוח למעלה מהטבע. אותו כוח הכללי, שאנחנו... יש ביניהם כמין ואהבת לרעך כמוך. כי בלי זה אי אפשר להינצל. בפרט באוניות דאז, וגם היום, יחסית הם מרגישים את זה כך. באוניות הקטנות במיוחד, גדולות, זה כבר... זה קצת... היום זה...
גם הגדולות, אני חייבת להגיד שאני פתאום ככה נזכרת בסיפור של טיטניק, שמה שגרם שם לתביעה זה היה איזה אגו אנושי מאוד גדול. שהסיפור היה שם, אפילו הים לא זעף, הם פשוט, המלאכים, הקפטן רצה להגיע מהר יותר מכפי שחשבו, כן. ואז זה בעצם בסופו של דבר, את האגו הוא זה שבסופו של דבר פירק את האונייה.
אז מה שכן כאן בסיפור מאוד בולט, קשר בין המלאכים, דרגת המורלית שלהם גבוהה מאוד, נאמנות, אחד לשני, יחס לזולת, ליונה, שער זה לזרוק את האדם לים, שבחברה האנושית זה בכלל, אנחנו מוכנים לעשות את זה כל אחד וכמה פעמים ביום, אחד כלפי השני, ולא להתחשב בזולת בכלל, ועד כמה שהם גם כן מתפללים, זאת אומרת, מבינים שהם נמצאים בתוך הטבע, והם אומרים ליונה, זה לא חשוב מי אתה, מה אתה, יהודי לא חשוב, תתפלל לאלוקים שלך, זאת אומרת, תתחיל לפעול כלפי כוח העליון שיעזור, כן? זאת אומרת, יש בהם איזשהו חיבור מעל כל מיני דתות ואמונות והכל, כבני אדם, השייכים ממש לחברה האנושית. הם מרגישים את עצמם ככולנו ילדים של הכוח העליון. ולכן ממש בכיף ובאין ברירה הם משחררים אותו לים. סיפור הוא כולו רמז למצבנו, ברור שאנחנו באיזה מצב אנחנו נמצאים, ואנחנו צריכים לבצע אותו תפקיד.
בוא נתקדם בסיפור קצת, כן, ניצה?
תזכירי עוד כמה נקודות.
כן, מצבנו כעם, מצבנו כעולם, במה זה אומר?
כי אנחנו כעם ישראל, כולנו כיונה.
עם ישראל כולנו כיונה?
כן, ואנחנו חייבים לבצע את התפקיד הזה. שאנחנו צריכים להיות אור לגויים, זאת אומרת, כל העולם זה כמו ננווה, ואנחנו חייבים לגשת לאותה העיר, לאותה האנושות, גם היום, ולא לברוח מהתפקיד, בשביל זה אנחנו צריכים קודם כל לממש אותו על עצמנו, ולבצע אותו ולהגיע להיות חברה מתוקנת, ואז אנחנו נהיה כדוגמה לכל העולם, מה צריכים לעשות, לאיזה חיבור צריכים להגיע, ואז העולם ישמע. אין בעיה. הבעיה שלנו, למה אנחנו לא יכולים לשכנע את האנושות, אנחנו בעצמנו עדיין לא נמצאים במצב שאנחנו מקבלים על עצמנו את המשימה הזאת. כאילו הקריאה מלמעלה נמצאת מהטבע, אנחנו רואים מה זה מלמעלה, כל הטבע זה האלוקים, כבר אומר לנו שאנחנו חייבים לבצע את התפקיד, אנחנו חייבים להגיע לחיבור, אחרת... נכנסים לתוהו ובוהו, לטורנדו אמיתי בכל העולם, שסובב אותנו ממש. מצב מאוד מסוכן, זה ברור. ואנחנו בורחים, אנחנו דווקא, עם ישראל בורחים מהתפקיד. וזה לא מהיום, וכבר סבלנו בגלל זה הרבה בהיסטוריה שלנו, מזה שאנחנו כל הזמן בורחים ובורחים ובורחים מהתפקיד, אבל בימינו, שכל העולם נכנס לאותו מצב של ננווה, וכבר ברור לנו מצד השני שתפקידו ככדור בידינו, אנחנו חייבים לממש את התיקון, ואהבת לרעך כמוך, קודם כל אצלנו, ואחר כך לעזור לכל העולם, אז המצב שלנו הוא באמת מצב של... סיפור יונה.
כשאנחנו מסתכלים על החברה היום, הישראלית, אז נגיד יונה, אם אני עושה את ההשוואה, אז יונה, הוא הבין את השליחות שלו, אבל הוא רצה להתחמק ממנה. הוא ברח ממנה.
זה בדיוק מצבנו. זה בדיוק מצבנו.
אבל החברה היום, אני לא בטוחה שהיא נמצאת בהכרה כלפי השליחות שלה.
גם הוא כביכול לא היה כל כך בהכרה. אחרת הוא היה מבצע. חוסר הכרה בשליחות, בהכרחיות, בין ברירה בתפקיד הזה הגורלי בעצמו, חוסר ההכרה בזה, זה בדיוק מה שמספר לנו הסיפור. זה מצב שצריכים למצוא ממנו איזה מוצא. מה הסיפור אומר? שבסופו של דבר, לאן שלא תסתובב, אתה תהיה חייב לעשות את זה. אבל תראה דרך איזה סיפור ואיסורים ובעיות, אתה כאומה, אנחנו מדברים על העם שלנו כיונה, אתה תזרק לים, אתה תברח באונייה, אתה אחר כך מהאונייה תצטרך ממש בצורה מסוכנת מאוד להגיע בחזרה לחוף, ולחפש את הננווה, ולמצוא דרך, ובכל זאת לשכנע אותם ולתקן אותם, ואז תגיע למצב. ומה בסופו, בסופו של דבר, מה האלוקי אומר לנווה? אתה רואה כמה שאתה הצלת נשמות, ומה, איזה תפקיד יפה עשית, ואיך אני יכול לעזוב את זה. זאת אומרת, כאילו אתה רצית לברוח, אני לא יכול לברוח מזה. זאת אומרת, חוק הטבע זה האלוקים. הוא בכל זאת מראה כאן את הכיוון שלו, שהמטרה הזאת היא חייבת להתממש, ואנחנו נצטרך לממש אותה. מעין ברירה, אפילו שבורחים. רק הדרך היסורים הזאת שאנחנו בינתיים בוחרים במקום דרך הטובה, דרך התיקון, היא מביאה אותנו לאותה התפקיד בעל כורחנו ועל ידי יסורים הגדולים.
הייתי רוצה שנעמוד על עוד היבט שעולה מהמשל הזה של יונה, את העניין של דין מול רחמים. כשיונה מסתכל על נינווה, הוא כאילו אומר לעצמו, לא מצאת ברוך יותר גדול לשלוח אותי אליו, אתה נותן לי את המקום הכי גרוע עלי אדמות, היא מתוארת שם חמאס, כן? כן. העיר שמסמלת את החמאס, ואתה אומר לי, לך ותגיד להם שאתם צריכים לתקן את דרככם. כאילו משימה בלתי אפשרית, כן? אז לא פלא שיונה אומר, גדול עליי, אין סיכוי להצליח. והוא כאילו בעצם, הוא מבטא בבריחה הזאת שלו שאין אפשרות שהמקום הכל כך רע הזה, שהיחסים שם הם הכי גרועים עלי אדמות, יתהפך לטוב. ואנחנו רואים איך שכל הסיפור מסתובב שדווקא כן מתהפך לטוב. זאת אומרת, יונה מסתכל בקו כזה חותך, מסתכל במוח ריאלי מפוקח, אומר מהחברה הגרועה הזאת, לעולם לא יכול לצאת שום דבר טוב, ולכן אין מה ללכת ולהגיד להם, תשמעו, תעשו, יש לכם הזדמנות אחרונה להתקן, כי אתם לא, אי אפשר לתקן כזה דבר. כן. בצד האמת, בצד היושר, אי אפשר. ואנחנו רואים שהסיפור מסתובב דווקא הפוך, שדווקא ממקום של קצת רחמים, ומה שנקרא לתת עוד צ'אנס, למרות שהמצב נראה עבוד, דווקא הם מתהפכים ובאמת שווים מדרכם הרעה וכן הלאה. עכשיו, ההתעקשות הזאת של יונה להסתכל על החיים בקו של כאילו של הדין ולא יכול להיות שזה, מול הרחמנות, גם של המלאכים, גם של אלוהים על יונה, ומול הרכות באיך שנינווה מקבלים אותו ודווקא מפתיעים ועושים את הטוב, יש פה המון המון כאלה דברים.
חוץ ממנו?
חוץ
כאילו...
ממנו, בדיוק.
כאילו הפסים מהיחיד.
כן, כן, כן. לא רק הפסים מהיחיד, גם יוצא שהוא דורש מאחרים את מה שהוא לא דורש מעצמו, שהספינה עומדת לטבוע בים וכולם עסוקים כמו שאמרת קודם, לפנות לכוח של הטבע, להבין מה פה קורה פה, מה הוא עושה, הולך לישון.
ממשיך בריחה.
כן, זאת אומרת, הוא מאחרים מהאנשים הרעים של נינווה, הוא אומר, לא, אין מצב, הם לא ינצלו, אין בו רחמנות כלפיהם, והוא עצמו מתנהג הפוך. מה החכמים רוצים להראות לנו בסיפור הזה, אם הדמות הזאת של יונה היא כל כך מלאה סתירות, ואני לא יודע איך להסביר את זה, יש פה...
שלילית ממש.
כן. מה רצו בזה להראות לנו?
הבורא בחר בו להיות נביא, להיות המתקן, להיות המסדר, להיות המביא את העולם לכל טוב, והוא... זאת אומרת, מה חסר לו כדי לממש את התפקיד? כן? זה חוסר קשר, חוסר קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת שלא מאמין בזה לא מאמין בשליחות. שמזלזל, מתעסק במשהו שנראה לו שאפשר להמשיך בחיים כאלו, ויהיה מה שיהיה. ללמד אחרים, אין לו בעצמו, ביונה, הכרת הכוח בחיבור ואהבה, באהבת הזולת, בחיבור הזולת, אין לו מספיק כוח לזה. אם היה מגלה עוצמה הזאת שישנה בחיבור, היה הולך ומבצע. כי אנחנו רואים כל השערה הזאת לא הייתה מגיעה לאונייה אם לא יונה. זאת אומרת, מלאכים בעצמם, הם היו בחיבור כזה, שהם לא היו גורמים לעולם להיות בסערה כזאת. הים זה עולם, כן? עולם של המלאכים, כן? אם מלאכים, אונייה, ים, מה זאת אומרת? יש לנו אנושות, שאם היא כולה מחוברת, הכל יפה וטוב. האונייה בשלמותה בתוך הים, היפה השלם, והכל בסדר גמור. ומי היונה בתוך כל המצב הזה? הוא גורם הרע. זאת אומרת, העם ישראל, אם הוא לא מבצע את התפקיד, בזמן שכבר הוא נמצא בחובתו לממש אותו, ותהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, אין? שחייבים אנחנו להגיע לתיקון העולם, וזה תלוי בנו, ושכל האומות העולם מענישים אותנו באצבע ממש מכוונת עלינו, שאנחנו חייבים, שכל הצרות שלהם תלויים בנו, שאנחנו גורמים לכל הצרות, כדאי לנו לשמוע, כדאי לנו לראות למה זה קורה כך, ולא להסתיר את עצמנו ולברוח לים, כי זה לא יעזור. אנחנו חייבים לממש את התפקיד. אנחנו כאילו חושבים שהכל בסדר בעירנו הנינווה. זה לא בסדר. זה ממש לא טוב. אנחנו חייבים לסדר את עצמנו וגם כן לתת דוגמה לכל העולם. אחרת, החשבון יהיה קודם כל איתנו כרגיל בימים הרעים בכל ההיסטוריה. ועל זה יש לנו גם כן מנביאים האחרים סיפורים מאוד ככה מזהירים אותנו לעתיד.
אנחנו רואים שהסיפור הזה הוא מרתק, אבל הזמן שלנו עומד להיגמר. הייתי רוצה, דיברנו על המון המון דברים, על איתני הטבע, על קשר בין אנשים, על שליחות, על המון המון דברים. הייתי רוצה, אם תוכל בדקה שנותרה לנו, לסכם את התובנה האקטואלית לימינו אנו, שאנחנו צריכים לקחת כישראלים, כחברה ישראלית, גם כפרטים וגם כחברה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמשל הזה של יונה וכל העלילה?
צריכים אנחנו להבין שאנחנו עם המיוחד, עם של נביאים, זאת אומרת שיש בנו כוח מיוחד, וכולם אומרים על זה, אנחנו חייבים להגיע לחיבור הראשונים מכל האנושות. יש לנו לזה שיטה, איך לעשות זאת. אנחנו היינו חיים וקיימים לפי השיטה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. ועד לפני 2000 שנה, אנחנו חייבים לחזור לממש אותה השיטה, ולראות אותה, וללמד אותה לכל העולם. כי כל העולם היום דורש את זה. ובלעדינו לא יוכל להגיע, אבל יוכל לבוא אלינו בדרישה, וממש בדרישה קשה אלינו, כדי שנקיים אנחנו את התפקיד שלנו. ולכן כמה שיותר מהר אנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אל תעשה לחברך מה שצנוע אליך, ואהבת אליך כמוך, אנחנו נגיע למצב שכל העולם גם כן יבוא למצב המתוקן. זה הכל. הזמן הוא עכשיו וכאן בישראל למימוש. אנחנו חייבים כל אחד לשמוע לסיפור היונה הזה ולקחת אותו לא פעם בשנה במפטיר של יום הכיפורים, אלא לעשות חשבון נפש כמו כאילו סמל של יום הכיפורים דורש, לעשות חשבון נפש ולהתחיל לעבוד על זה. המצווה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול של בתורה, זאת התורה. ואותה אנחנו צריכים לממש.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נעשה את הים רגוע, זה תלוי בנו. חיים חדשים, כל טוב ולהתראות.